ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף קוף למד דלד. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה באמצע העמוד. המשנה: גר שנתגייר והייתה לו פרה, נשחטה. עד שלא נתגייר, אם השחיטה הייתה לפני הגירות, אז השחיטה הייתה בעודו גוי, וגוי לא מצווה על מתנות כהונה, על נתינת זרוע חיים וקיבה לכהן, אז לכן הוא פטור מהמתנות. מי שנתגייר, אם הפרה נשחטה אחרי שהוא נהיה גר, חייב. גר הוא ישראל יהודי, חייב בכל המצוות, אז הוא חייב בנתינת המתנות לכהן. ספק מתי השחיטה הייתה, פטור, שהמוציא מחברו עליו הראיה. אותו כהן שרוצה לגבות ממנו המתנות, הוא הכהן הזה צריך להוכיח שהשחיטה הייתה אחרי הגירות, ואם הוא לא יכול להוכיח את זה, אז האיברים האלו, המתנות, יישארו אצל אותו גר. עכשיו, לפני שנתקדם לתוכן הגמרא, להמשך הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אתם רואים מעוין סתירות באיך להכריע בספקות בעניין הפרשות. אנחנו נזכיר בנוסף למתנות כהונה עוד מתנות, עוד הפרשות שאדם חייב אם הוא מחזיק שדה, ו יש מתנות עניים כמו לקט, שכחה, פאה, אז אנחנו נזכיר גם אותם בהמשך. המשולשים שאתם רואים בהמשך הגמרא הם מהווים עבורנו מעקב. משפיץ למעלה קושיות או סתירה בעניין ספק מתנות לכולה או לחומרה, והמשולש הפוך תשובות. ניכנס עכשיו לגמרא, כי עת הרב דימי אמר, ואתם רואים הוא ממוספר כאחד. מספר 2 נמצא בשורה שנייה בעמוד ב' מראש העמוד, כי עת הרבים. אז כי עת הרב דימי אמר, כשהרב דימי בא, הוא סיפר לנו, רמי לי רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, רבי ריש לקיש, אלא סתירה לידיעתו של רבי יוחנן, תנן, ספק פטור, כך מופיע במשנתנו. אלמה ספקה לכולה, ורמינו. אנחנו נראה מקור שאתם רואים במסגרת בתוך אצל הגמרות המסומנות שלנו, משנה במסכת פאה פרק ד' משנה י' א', ובסוף המסגרת אתם רואים שאנחנו כיווכבנו שספק לקט, לקט, יש ספק, זה נקבע כלקט, לקט אחד ממתנות העניים. עכשיו הגמרא, ורמינו, חורי הנמלים. בשדה יש כמובן הרבה נמלים שחיים שם, והם חופרים חורים בתוך השדה, והחורים האלו מתמלאים עם תבואה. אז החורים האלו שבתוך הקמה, כלומר לפני שהגיעו הקוצרים, הקמה היינו התבואה בעודה בקומתה, אז לפני הקצירה, הרי אלו מה שתמצא בתוך החורים, התבואה שתמצא בתוך אותם חורים שבא לבית, לא שייך לעניים. ושלאחר הקוצרים, אחרי שנקצר ואתה מוצא תבואה בתוך החורים, העליונים לעניים, השכבה העליונה של תבואה שתמצא שם, זה שייך לעניים, כי עברו שם הקוצרים, ותבואה שנשארה בשדה אחרי שעוברים, זה נקרא לקט, ולקט לא שייך אלא מה שנושל בשעת הקצירה. אז אם מדובר ששוב פעם לאחר הקוצרים, השכבה העליונה בתוך אותם חורים לעניים, והתחתונים גרעיני תבואה שבתחתית אותם חורים של בעל הבית. רבי מאיר אומר, עכשיו רבי מאיר הוא גם עומד מאחורי משנתנו בכוח זה שמשנתנו הוא בלי שם, הוא נקרא סתם משנה, וסתם משנה הוא אליבא דרבי מאיר. אז מה נאמר כאן? רבי מאיר אומר, הכל לעניים, שספק לקט, לקט. אנחנו נראה קודם רשי, רשי שלוש שורות מסוף הקצרות, העליונים, חיטים העליונים שעל פי החור איקה למי מלקן הן שנשרו מן השיבלים בשעת קצירה. ממשיך רשי, והתחתונים שבקרקעיתו של חור לבעל הבית, וקודם קצירה קנסום נמלים שם. וראינו אצל רבי מאיר, הוא אומר הכל לקט, שספק לקט לקט, אלמה לרבי מאיר, גבי מתנות עניים, והוא הדין למתנות כהונה, שזה הסוגיה שלנו בעיקר, ספקה לחומרה. וסתם מניתים, כמו משנתנו, רבי מאיר היא, וקטני, משנתנו ספקה לכולה, אמרנו ספק אצל השחיטה לפני הגירות, אחרי הגירות, ספק פטור. נמשיך בגמרא. אז בינתיים נראה לנו סתירה בשיטת רבי מאיר. אמר לי רבי יוחנן עונה, אל תקניתני, אל תקנית אותי, אל תרגיז אותי בקושה שלך. למה? מה אמור להרגיז רבי יוחנן? שבלשון יחיד אני שונה אותה. מה שקראנו עכשיו שספק לקט לקט זה דעתו של יחיד, כלומר פירוש של טענה מאוחר יותר במה לדעתו שיטת רבי מאיר. אבל זה לא אומר שלכולם חושבים שכך שיטת רבי מאיר. דתניא, רבי יהודה בן אגרא אומר משום רבי מאיר, זה מה הוא אומר? שספק לקט לקט, ספק שכחה שכחה, ספק פיה פיה. אם יש איזה ספק סביב הזהות של אותם שיבלים, אם הם שיבלי לקט או תבואה של לקט או שיבלים של שכחה או פאה, לפי דעתו של רבי יהודה בן אגרא, רבי מאיר מחמיר. אבל הדעה של הרבים בשיטת רבי מאיר לא ככה. אבל לא זו סוף הסיפור. אמר לו ריש לקיש, מגיב לתשובת רבי יוחנן, אל תשנה אותה אלא בלשון בן תדל. זה לא משנה לי השם מי עומד מאחורי המקור, והטעם כמר, יש טעם מאחורי הדבר. יש גרסאות שונות בן תדל, בצד של הגמרא אתם רואים המדפיס הוסיף גרסאות חילופיות, ורשי גם מתייחס לזה בשורה שלישית בשורות הרחבות, תשנה אותה, תשנה כלומר ללמד אותה, אלא בלשון בן תדל, אפילו אין אתה שונה אותה אלא בשם שוטה שבעולם ששמו בן תדל, אפילו החיקה שלך דעת עמק אמר למלטי. יש טעם שאומר מאחורי זה, וזה אנחנו נראה עכשיו בגמרא. אנחנו אגב בתחילת שאלה וקושי ארוכה, תשימו לב לפי הסימונים. אז ממשיך הגמרא, והתאמה כאמר, דאמר רבי שמעון בן לקיש, מהי דכתיב עני ורש הצדיקו? מהי הצדיקו? אילי מה בדינים, שאם יש עני ומישהו עמיד באים לפניך, תצדיק את העני בדין, במשפט. והכתיב ודל לא תהדר בריבו, אסור לעשות, להטות את המשפט לטובת זה שהוא דל, שהוא עני. אז מה זה, מה זה עני ורש הצדיקו? אלא צדק משלך ותן לו. אם לא מדובר במשפט אלא איזושהי ספק ממון, יש להדיף את הדל, את האביון. אז מה תגיד עכשיו? יש פסוק שאתה לא יכול לדחות מה שכתוב ספק לקט לקט בטענה שזה שיטת יחיד ובזה נגמר הסיפור. השיטה שעומדת מאחורי שספק לקט לקט זה בעצם הבנת הפסוק זה לא עניין של מה בכך שתדחה איזו שיטת יחיד וזהו. אמר רבה, הגמרא נותנת תשובה ליישב את המקורות. מצד אחד מתנות עניים, ראינו ספק לכולה, אז אמר רבה, אחה פרה, אחה כוונה במשנתנו, ושקיים ספק אם נשחתה לפני הגירות ספק אחר, בחזקת פטורה קיימת. הפרה הזאת ידוע בוודאות שהוא היה בחזקת גוי, זה מה שידוע בוודאות. נוצר ספק האם אותו חזקת גוי שייך לכאן או זה השתנה. אז אם יש לך איזושהי ספק, הולכים אחר החזקה, והחזקה אומרת הסטטוס הידוע לנו היה בחזקת פטור. לכן אומרת משנתנו, ספק פטור. כמה שראינו באותו מקור שתייחס לספק לקט, בחזקת חיוב הקיימה, זה היה בשדה של ישראל, וישראל חייב במתנות עניים. אז אם יש ספק מה זהותם של אותם חיטים שבתוך החורים, יש לך איזו ספק, חייב לתת לעני, ספק לקט, לקט. אמר לי אביי, אביי מעלה קושיה על מה שרב אמר, והרי עיסה, בהכנת עיסה מפרישים חלה, וזה ניתן לכהן, ואסור לזרים לאכול את החלה כמו שאסור לאכול תרומה. ולא רק זה, מי שכן אוכל שהוא לא רשאי לאכול, מי שאינו כהן, חייב מיטה בידי שמיים. אז מה כתוב כאן? עיסה נעשית עד שלא נתגייר, פטור מן החלה. מי שנתגייר חייב, ספק חייב. אז יש כאן דוגמה, דבר שהיה בחזקת פטור. אנחנו יודעים שיש כאן עיסה, ואנחנו יודעים על האדם הזה שפעם הוא היה גוי. האם הכנת העיסה היה לפני הגירות או אחר? אז יש כאן חזקת פטור, ומה כתוב? ספק חייב. מה עם החזקה? אמר לי רב העונה, ספק איסורה לחומרה. הדוגמה של עיסה וחלה הוא כרוך באיסור. מה הכוונה? אמרנו מקודם שמי שאינו רשאי לאכול אותו, הוא ישלם, והוא ישלם בחייו. יש חיוב מיטה ששייך בחלה שנאכלת שלא כדין. אז רש"י כותב, חלה ספק איסורה שיש בה עוון מיטה, מיטה בידי שמיים, לא מיטת בית דין. הלכך לא סמכינן החזקה, אבל מתנות כמו מתנות הכהונה זו על חיים וקיבה אין בהם קדושה, אלא דין ממון. ובכזה מצב שיש ספק, הכלל של הבא מוציא מחבר עולם הראייה הוא תופס. נחזור לגמרא, נקרא עוד פעם. אמר לי רב העונה לאביי, ספק איסורה לחומה, ספק ממונה, כמו המתנות לכולה. דאמר רב חסדא וכן תני רבי חייא. אנחנו נביא ביתה שממשיך את שורה השנייה בעמוד ב', ואנחנו נראה את ההבחנה הזאת בין ספק בענייני ממונות גרידה לספק בעניינים שקשורים גם לאיסור, דברים שנושאים בהם עונש חמור. אז נמשיך עם ההוכחה להבדל הזה בין ספק איסור לספק ממונה. דאמר רב חסדא וכן תני רבי חייא, שמונה ספקות נאמרו בגר. ואנחנו מדברים על, אז בעיקרון הספק אם לפני הגירות או אחר הגירות. ארבע לחיוב וארבע לפטור. קורבן אשתו וחלה, הפרשת חלה, ובכור בהמה טמאה, זה פטר חמור כל זמן שהוא לא נפדה, ובכור בהמה טהורה לחיוב. הגמרא ממש בקיצור, אז אנחנו נראה רש"י שמפרט חמש שורות מסוף העמוד. קורבן אשתו, ספק ילדה כשהייתה עובדת כוכבים, ספק משנתגיירה. ידוע שאישה יולדת חייבת להביא קורבן, אז מביאה קורבן. למה? תספק איסור כרת הוא לאכול בקודשים עד שתביא כפרה. אם האישה הזאת רוצה בהמשך לאכול קורבן, למשל לאכול מבשר קורבן שלמים שהיא רשאית לאכול, אם היא לא הביאה את הקורבן שלה אחרי לידתה, יש בזה איסור כרת. במחוסר כיפורים, הביטוי הזה מדבר על כך, מי שהיה תמי ובסוף התקופה היה חייב להביא קורבן ועוד לא הביא את הקורבן, אסור בקודשים. כל זמן שהוא לא הבין את הקורבן שהוא היה חייב בו, הוא אסור בקודשים ואנוש קראת. אז זה הופך את הנושא לספק איסור. נמשיך ברש"י, וחלה ספק מיטה. זה הסברנו מקודם, אם איסה הוכנה אחרי הגירות, ומי שיוכל את זה שלא כדין חייב מיטה בידי שמיים. אז יש לנו ספק נחמיר. ובכל בהמה טהורה, רש"י מפרש את הגמרא שלא כסדר, מה שאנחנו ראינו בגמרא קודם, הוא מתייחס למספר 4 ואחר כך למספר 3. אז נמשיך ברש"י. ובכל בהמה טהורה ספק כרת, לאיזה עניין? לשוחתו בחוץ, מחוץ לבית המקדש. הרי בכל בהמה טהורה הוא קורבן לכל דבר, וצריך להמתין עד שיסתאב. מי ש... יש, אז מה עושים אם יש איזו ספק בקשר לבהמה הטהורה? מה הפתרון? ממתינים עד שיפול בו מום. יסתרב כוונה מום. תתו לת בילדין ממון ואוכלו הוא במומו, ואז אפשר לאכול אותו בגלל שיש בו מום, לאכול אותו מחוץ לבית המקדש. אבל עד המום יש להחמיר, וההחמרה הזאת שנאסור ממך לשחוט, נאסור ממך לשחוט איפה שאתה רוצה עד שיפור בו מום, כמי שכן ישחוט אותו לפני המום הוא חייב משום שחוטי חוץ שנושא איתו עונש קראת. ובכל פטר חמור, לידה ראשונה, זכר שיוצא מחמור, הוא הדוגמה של בכל בהמה טמאה. ואם יש ספק לגבי הבעלות, האם הלידה הייתה לפני הגירות או אחר הגירות, אז כמה דמר בבכורות אסור בהנאה עד שיבדנו, וצריך להפריש עליו תלה לפדיונו, להפקוי איסורי לו, לבטל או להוציא את האיסור שבאותו חמור, בכל פטר חמור, הוא כמו שאמרנו אסור בהנאה, וזה מגדיר אותו בתחום האיסור ולא בתחום ממון גרידה. אז אנחנו, אם יש איזו ספק, אז אנחנו נאסור בהנאה שימוש באותו פטר חמור עד שיפתה. אז כל הדוגמאות האלו הם לחומרה, מה שכתוב פה לחיוב. לוקחים, בוא נגיד, לוקחים בחשבון את הצד החמור שבו, שהדברים התרחשו או נעשו אחרי גירותו, ומילא כולם לחומרה. נמשיך לעמוד ב', ארבע דוגמאות נוספות שהן בתחום ממון גרידה. אין בהם איסורים שנושאים עונשים כמו מיטה בידי שמיים או קרף. ומה הדוגמאות? ראשית הגז והמתנות, זה כמובן הנושא שלנו, ופדיון הבן, חמישה סלעים שנותנים לכהן, ופדיון הבן ופדיון פתח המור, פדיון פתח חמור, זה הכוונה לכאן, לסל, אותו תלה שאדם מפריש לפדות בו את את הפתח חמור, את החמור הבחור שנולד, ובעיקרון אותו תלה נותנים לכהן, אבל בגלל שיש ספק הוא נשאר לו, לאותו גר, וזה הכוונה לפתור. אז בבית הזאת ראינו הבדל בין ספקות שכרוכים באיסור לבין ספקות ששייך בהם רק עניין ממון. כי אתה רבין אמר כמה רמי לי, רשי שורה שלישית, כמה הקמה רמי לי, תשימו לב, הרבין ממוספר כשתיים. בעמוד הקודם רב דימי היה מספר אחד, ואצל רב דימי ראינו שיש לקיש הלה סתירה בין משנתנו לעניין של חורי נמלים והלקט. רבין יש לו גיוסה אחרת, איזו סתירה הלה ריש לקיש בפני רב יוחנן, כמה הקמה. רשי בשורה שלישית אומר, כמה הקמה רמי לי, מתנית אחריתי אשכח לרבי מאיר דפטר בכמה של גר. ספק נקצר קודם שנתגייר, ספק מי שנתגייר, ורמי דקטני, ספק לקט, לקט. אז זה, ראינו את המקור הזה בעמוד א', ספק לקט לקט. ומצד שני, לפי רבין, היה מקור ששם כתוב ספק לקט פטור, לא צריך לתת את זה לעניים. ושני לי, ועל הסתירה הזאת רבי יוחנן ענה בלשון בן אגרה, אני שונה אותה. כאילו אותה תשובה, אבל בקשר לסתירה שונה, סתירה אחרת. לא כמו רב דימי בין משנתנו לנושא של החורי נמלים, אלא שני מקורות באותו נושא, בנושא של התבועה. אנחנו נמשיך, אבל קודם נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא דינו של רב ששת במקום שאין עניים. בעל הבית יכול לקחת לעצמו מתנות העניים. הגמרא, לוי זרע בקישר, זה שם מקום, ולא הבו עניים למשקל לקט, ולא היו עניים שם לאסוף את הלקט, אותם גרעיני תבועה, אותם חיטים שנושרים תוך כדי הקצירה. אתה לקמי דרב ששת, אמר לי רב ששת פסק על פי הפסוק, לעני ולגר תעזוב אותם, ולא לעורבים ולא לטלפים. במילים אחרות, אם יש עניים אז תעזוב אותם, את הלקט עבורם, אבל אם אין אתה יכול לקחת, כי אין מצווה להשאיר אותם לחיות השדה, לעופות וכדומה. המשולש שאתם רואים עכשיו, יש עוד כמה בהמשך מוסברים בשוליים תחת הכותרת מבנה, קושיות שמראים אם אין עניים צריך להצניעם לעניים, בדיוק בניגוד למה שאמרנו עכשיו. מי טבעי, ממשיך הגמרא, אין מביאים תרומה לא מגורן לעיר ולא ממדבר ליישוב, ואם אין שם כהן סוחר פרה ומביאה בפני הפסד כהן. זה נגד מה שהפששת פסק. רשי כותב, אם אין שם כהן אמה באי לאפושה ולעצנועה עד שעד המשכח כהן. צריכים באמת לשמור את זה בצד עד שכהן יבוא. אחי נמי באי לעצנועה עד המשכח עניים. הגמרא עונה שני תרומה דתיב לה ולא סגיה דלא מפריש לה, בשונה ללקט שאם לא מפרישים את הלקט לא משאירים את זה לעניים, חוץ מבעיה ממוני שאתה מפסיד עניים אין שום דבר, אין שום בעיה נוספת. מה שאין כן תרומה, כל זמן שאתה לא מפריש את התרומה הפירות שלך, היבול שלך הוא באיסור טבל, אז תרומה אתה חייב להפריש, אחרת אתה לא יכול בכלל לאכול את השאר. אז בגלל זה צריכים לא רק להפריש אלא ללכת עד הסוף, כמו שרשי אמר שאם אין שם כהן צריכים, מאחר שצריכים שם להפריש, חייבים להפריש, צריכים גם לשמור אותו עד שתמצא כהן, וזה הכל זה בגלל הטבל שנהיה שיקול בעניין תרומה שאינו שיקול בקשר ללקט. שואלת הגמרא, והרי מתנות דלא תבלי בימה שלא הפרישו ממנה את המתנות כהונה, זמן לחיים וקיבה, שער הבשר מותר, זה לא הופך את שער הפרה להיות טבל. ובכל זאת ותניה, מקום שנהגו למלוג בעגלים לא יפשיט את הזרוע. מה זה למלוג? רש"י כותב למלוג בעגלים שמולגים אותם ברותחין עם אורן ואוכלים אותן עם האור. אז מקום כזה שהיו נוהגים להכין את העגל, את העגל בצורה כזאת, ומהמתנות כהונה יש זרוע, זרוע לחיים וקיבה, הזרוע, אז יהיה אסור לפשוט, לעשות הפשטת אור, כי זה חלק מהזרוע באותם מקומות, וזה צריך להגיע לכהן להפשיט את הראש במקום שנוהגים להפשיט את ראש הנשחת. לא יפשיט את הלחי, הלחי הרי הוא חלק מהראש, הלחי הוא חלק ממתנות כהונה, אז לא רק הלחי, גם האור שעליו לא, אל תפשיטו, זה מגיע לכהנים. ואם אין שם כהן, וזה מה שנוגע אלינו, אם אין שם כהן לתת לו את המתנות, מעלין אותן בדמים, עושים הערכה כמה האורות האלו שווים, ואוכלן מפני הפסד כהן. אחרי שאתה מעביר או שם בצד השווי, אז וזה תיתן לכהן, וכל התלחה הזאת, החשש והדאגה הזאת, בגלל שאין לנו להפסיד את הכהן. אז נו, מה תגיד? כאן אין בעיה של, אין שיקול של טבל. עונה הגמרא, שני מתנות כהונה, דנתינה כתיבה ברור. שאתה תפתח את הפסוק, אתה תראה, ונתן אל הכהן. אז מאחר שכתוב ונתן, זה אומר שתלך עד הסוף, תדאג לדבר. לא כתוב ונתן אצל לקט. מה עם התרומה? אז הגמרא אומרת, השדעתת לאחי, עד שעכשיו שהגענו לתשובה הזאת, למה צריכים ללכת עד הסוף ולא להקל באותה מתנות כהונה ואורות בגלל שכתוב לקט? אז השדעתי לחי, עכשיו שהגענו לזה, תרומה נמי, נתינה, כתיבה ב... לא צריכים להסביר את ההבדל בין תרומה ללקט מבחינת הטבל, אלא פשוט, אצל תרומה גם כתוב בתורה, ונתן. וזה מחייב לשמור את התרומה לכהן. ויהיה לה, תעזוב יתרה, למה לי? המילה תעזוב, עזוב, תעזוב. יש תעזוב יתרה, כתוב ולגר תעזוב אותם, והבאנו הפסוקים בשולי הדף בויקרא י' פסוק י', ויקרא כ' ג' פסוק ב', מה מטרת המילה תעזוב שכתוב אצל לקט? מה זה מלמד? אם אתה אומר שבמקום שאין עניים אז קח את זה לעצמך, אז מה אנחנו אומרים ללמוד מהתעזוב יתרה, שלנו זה היה משמע שגם במקום שאין עניים תצניע אותם עד שתמצא עניים, ולא אמרנו כך. אפשר לראות רש"י קצת למטה מפה, אלא תעזוב יתרה, דכתיב בלקט, למה לי? חד בקודשים תהיו, בקודשים תהיו, בפרק י"ט של ספר ויקרא, פסוק י', ולמטה בשלהם הבאנו, וחמך לא תעולל, ופרק חמך לא תלקט, לעני ולגר, תעזוב אותם, אני השם אלוקיכם. ומה עוד? יש עוד פסוק. וחד בשור כסף, אומר רש"י, ויקרא פרק כ"ג פסוק כ"ב, וגם הפסוק הזה כתב לו בשוליים למטה, כתוב שם ובקוצרכם את קציר ארציכם, לא תחלה פעת צדך בקוצריך, ולקט קצירה לא תלקט לעני ולגר, תעזוב אותם אני השם אלוקיכם. לאו, ממשיך רש"י, לאו לרבויי שאפילו מקום שאין עניים שלב להצניעם עד שימצא עניים. אז שוב פעם זה נגד, זה קושיה על הפסק של רב ששת. התשובה, רצית לדעת מה מלמד תעזוב יתרה, לחידיתניה, למקרה הבא, המפקיר את כרמו. עכשיו, הפקר לא שייך בו אותם מתנות עניים, כי בפסוקים כתוב כרמך, שדך, מה ששלך, לא הפקר. הפקר לא חייב לא במתנות האלו וגם לא ב... מעשר אני. אז מי שמפקיר את כמו ולשחר, כאן הפן המיוחד, השכים ובצרו, כאילו לקח אותו בחזריו, אבל אני אומר רק כאילו הוא הפקיר את זה, אבל בבוקר השכים ובצרו, זה הכרם חייב. הם כאן המתנות עניים ששייכים בענבים, בפרט ובעוללות ובשכחה ובפאה, הוא פטור מן המעשרות. אז התעזוב יתרה אומרת גם במצב כזה שהפקרת, אבל בבוקר חזרת לבצור ולקח לעצמך את העיבול, אז תשאיר לעניים. אין תעזוב יתרה אצל מעשר, אז לכן זה נשאר הפקר גמור, הפקר רגיל, ובכך פטור מן המעשרות. ההוא סקה דדינרי, סק מלא מטבעות, דעתה לבי מדרשה, קדים רבי עמי וזכה בהן. הוא לקח אותם לעצמו. רש"י כותב, סקה דדינרי, דינרי זהב, ששלחו ממקום אחר לבני הישיבה. והגיע לישיבה, ובא ראש הישיבה רבי עמי, וזכה בין לעצמו. ואיך יאבי לכי? וקתי ונתן, ולא שיטול מעצמו. ראינו כבר מקודם סיפורי, לפני, בשורה הקודם, מעשה מבאי, שאין לקחת לעצמך. הגמרא אומרת, רבי עמי נמי, לעניים זכה בהן. מה שכתוב, שקדים רבי עמי וזכה, הוא לקח אותם, את המטבעות האלו, לשם העניים. לא לקח לעצמו. היא באה איתמה, תשובה שנייה, שאומרת שבאמת לקח לעצמו, אבל על איזו בסיס? אדם חשוב שייני, שונה. דתניא, והכהן הגדול מאחיו. מה לומדים מהפסוק הזה לגבי הכהן הגדול? שאין גדול מאחיו בנוי, בחוכמה ובעושר. ואחרים אומרים, מניין שאם אין לו, יש לנו כהן גדול והוא לא הודע לאמצעים, שאחיו הכהנים מגדלים אותו, אפילו מכיסם, תמיד לומר, והכהן הגדול מאחיו, ודורשים גדליהו משל אחיו, ממה ששייך לאחיו. אז גם פה ההתייחסות לראש ישיבה זה כמו כהן גדול. ורש"י אומר, בשורה הראשונה מתחת לגמרא, בשורות הרחבות, והיא באה ידיהם אדם חשוב, כגון ממונה ראש ישיבה, יכול לקדם ולזכות שעליו לגדלו ולהשאירו, אפילו משלו. וכל שכן ממה ידעתי לה מאמה, וכל שכן בסיפור שלנו שבכלל הכספים באו מבחוץ, הם לא, בני ישיבה לא היו צריכים להוציא שום דבר מכיסם, אז בוודאי רבי עמי פעל כדין. המשנה, לפני שנתקדם במשנה, אנחנו נחדש כאן או נשחזר עצה ששמעתם מאיתנו הרבה בקשר למסכת חולין, להצטייד עם ספר ציורים. ואנחנו המלצנו בעבר וכאן גם עכשיו ספר שיחת חולין מרב עמיתי בן דוד. זה ישנה מקצה לקצה את ההבנה של הסוגיה הבאה. אנחנו ממשיכים בענייני מתנות כהונה, זרוע לחיים וקיבה. המשנה, איזו הזרוע? תשובה, מן הפרק של ערכובה עד כף של יד. הערכובה שמוזכר פה הוא הערכובה נמכרת עם הראש, כלומר מהפרק האחרון שברגל הקדימה של הבהמה. זאת אומרת, אם אתה עולה מהרצפה לפרק הראשון, העצם הזה עם האור שעליו הוא נקרא הערכובה הנמכרת עם הראש. זה ככה מכנים אותו, אין צורך להיכנס למה משמעות הביטוי הזה, אבל זהו. אז עכשיו, מאותו פרק אנחנו לא כולל העצם ההוא, עצם התחתון לא כולל אותו, אלא מה? מאותו פרק עד כף של, מה זה כף של יד? זה עצם רחב של הכתף. אז בעצם אם מסתכלים בציור, תראו שיש כאן שני עצמות. זה הזרוע שבמקרא בקשב נתן לכהן הזרוע ולחיים וקיבה, הזרוע זה זה, אותם שני עצמות, נקרא לזה עצם האמצעי ועצם העליון של אותו רגל קדמית, והוא של נזיר, גם אותו חלק של הבהמה הוא הזרוע בשאלה ששייך בשלמים שנזיר מביא בסיום נזירותו. הוא מביא, קוראים לזה איל נזיר, איל של הנזיר. ונוסף לחזה ושוק, כי הוא מדובר פה בקורבן שלמים, גם החלק הקדמי של הרגל שמן הערכובה עד כף היד, כף של יד, אותו עצם הכתף, נותנים לכהן. וכנגדו ברגל האחורי שוק, בקורבן שלמים מפרישים חזה ושוק. השוק הוא אותו דבר רק ברגל האחורי, דיינו מן פרק הערכובה שני עצמות, וזה המתנה לכהן בקורבן שלמים, זה השוק. שוב פעם, אנחנו מגדירים בצורה מדויקת, ולא ללמוד משניות וכל התורה על פי תרגום מילולי, ובפרט לפי שימוש העכשווי המודרני באותו מילה עם הבנה אחרת. אז יכול להכשיל בהבנת הנלמד אם סומכים על איזשהו תרגום מילולי. לכן ההגדרות האלו חשובות ביותר. עכשיו, ראינו שוק לפי התנא קמא. רבי יהודה אומר, שוק, מה זה? מן הפרק של ערכובה, אותו פרק שהזכרנו, עד סובך של רגל. במילים אחרות, שוב פעמים, יש לכם ציורים, תשימו לב, זה העצם האמצעי של הרגל האחורי. מה זה סובך של רגל? זה המקום החיבור עם אותו עצם אמצעים עצם הירך הקולית. A זהו לחי, תשובה מן הפרק של לחי עד פיקה של גרגרת. כאן רצוי לנו ללמוד רשי קודם סובך של רגל, שורה רביעית מתחת לגמרא, היינו פרק שבין הקולית ועצם אמצעי, זה המקום החיבור בין אותו עצם אמצעי מהקולית, זה נקרא סובך של רגל. הפרק של לחי, כותב רשי בעניין לחיים, מה לחיים, אז יש כאן חיבור, זה פרק חיבור עצמות אצל הצדעים וחותך כלפי מטה עד פיקה של גרגרת, עד שיפוי כובע. אתם זוכרים את הביטוי הזה מפרק ראשון, ששם הגמרא עסקה בקצוות או בגבולות של המקום הראוי לשחיטה, ו באותם הגדרות מוזכר החלק הזה של הקנה, השיפוי כובע. שוב פעם, כל אחד תיקח ספר ציורים ותראה איפה זה בדיוק על הקנה. אז אנחנו אמרנו שאדם שרוצים להפריש את החיים לתת לכהן, אז הוא מתחיל את החיתך שלו בעצם של הלחי מן הצדעים וחותך כלפי מטה עד השיפוי כובע, שהוא פקעיתה ופתחה של קנה בית הבליעה, דהיינו לחיים התחתונות עם הלשון. הכהן מקבל גם הלשון. עכשיו נחזור לגמרא. תנו הבנן, הזרוע זה זרוע ימין. אתה אומר זה זרוע ימין, או אינו אלא זרוע שמאל, תמוד לומר הזרוע. מהי תמוד? איך רואים מהמילה הזרוע דווקא של ימין? תשובה, כדם הרבה, כמו שרב אמר בקשר לדין גיל הנשה, שבא לפרש את שיטת רב יהודה שגיל הנשה שייך רק ברגל אחד, אז איזו רגל? אז מה הרב אומר? הירך המיומנת שבירך. זה אומר לנו הירך החזק, החשוב. החנמי, הזרוע המיומן שבזרוע. למען הדיוק, אנחנו דורשים את ההי שבמילה הזרוע, כמו הירך, ומזה רב למד בגיד הנשה הירך המיומנת לשון ימין, ירך הימין. אז גם אצלנו הזרוע ה' המיומן, הרגל הקדמי שבזרוע הימין. אם אמרנו שדורשים המילה האות ה', עכשיו דרשות נוספות בעניין האות ה'. אבל אני רוצה להדגיש לפני שנתקדם, קודם כל אתם רואים בגמרות המסומנות פסיק נקודה, זה אומר לנו שההמשך הוא לא המשך ישיר מלא. עד כאן דיברנו על מה המקור לימין, אנחנו תירצנו שהמקור הוא בסיס ההי. אנחנו בהמשך נתייחס ל שני האיברים הנוספים במתנות כהונה, על החיים והקיבה, שאצל שניהם גם מופיע אות ה', אבל אין קשר לימין בדרשות הבאות. אתם רואים אצלנו בגמרות המסומנות צורת בית וגם ממוספר. בצד כתבנו מקורות לזרוע שהוא ימין. הבלטנו עם פס כפול את הזרוע לחיים וקיבה. ושוב פעם אני רוצה להדגיש שאנחנו בשורות הבאות נתייחס לשני דברים בבת אחת. אחד, ההוכחה שהזרוע הוא הימין, ואמרנו שיש לנו מקורות, אנחנו מספרנו עד מספר 3 לדבר הזה, אבל בו בזמן אנחנו גם נתייחס למה מלמד או מה החשיבות, מה יש ללמוד מהאיברים הנוספים, ללא קשר לימין. אז העניין של הימין הוא העסק שלנו עם הזרוע. אנחנו מקווים שהבהרנו את החילוק הדק הזה בעניין מבנה הגמרא, ובכך נמשיך. והלחיים, למה אתה? מה בא ההי בלחיים? להביא, כאילו לרבות, צמר שבראש כבשים ושיער שבזקן תיישים. אז גם זה צריכים לתת לכהן כחלק מהמתנה שנקראת לחיים. והקיבה, למה אתה? מה עושה ההי פה? להביא חילב שעל גבי הקיבה וחלב, תשימו לב לניקוד פה, חילב וחלב, וחלב שבתוך הקיבה. מדובר פה על חלב קרוש שנמצא בתוך קיבה של עגל יונק למשל, ו מזה היו יוצרים, זה היה חומר קרישה ליצירת גבינות. אז גם הדברים האלו, החלב שעל גבי הקיבה, יש שימוש, אמנם לא אוכלים חלב, אבל יש שימוש, אפשר להשתמש בו לצורכים מחוץ לאכילה. אז גם הדברים האלו היו חלק ממתנת הכהונה שנקראת קיבה. אמר בישוע בן לוי, כהנים נהגו בעין יפה ונתנו הוא לבעלים, מישהו תשאירו את זה, את החלב שעל הקיבה, החלב שבתוך הקיבה. אבל יש לדייק מהמימרה של רבי שמעון בן לוי, תמה דנהגו בה, שנהגו הלא נהגו. אם הכהנים לא רצו לאמץ מנהג כזה, דידהו, זה שייך לכהנים, וזה נדרש ונלמד מההי של הקיבה. אנחנו ממשיכים מספר 2. דורשי חמורות היו אומרים. הביטוי דורשי חמורות, רש"י כותב, מקראות הסתומים. עכשיו נתייחס עוד פעם, מניין לימין. הזרוע כנגד היד. איזו יד? אנחנו נדרוש כאן פסוק בקשר לפנחס הכהן שהרג את זמרי וקוזבי באותו מעשה, במעשה זנות שמפורש בתורה ומסופר בתורה. ופנחס, בזכות המסירות נפש שלו, ניתנה לו ברית כהונת עולם, וזה שכרו, שהוא והכהנים היו זכאים לקבל המתנות כהונה. ובקשר למעשה פנחס, אמרנו כעת שהזרוע הוא כנגד היד, יד של פנחס, וכן הוא אומר ויקח רומח בידו. איזו יד פעיל? בדרך כלל רוב האנושות יד הימין הוא זה הוא עושה מלחמות. אז יד של פנחס זיקה אותו והצאצאים הכהונה בזרוע, דהיינו היד של המתנות כהונה, עם אותו קו דרשה. אבל מה שחשוב, שוב פעם, עד כאן הזכרנו מקור נוסף לימין, אנחנו ממשיכים לדרוש המעשה של פנחס, אבל שום קשר לימין, רק הקשר הוא לאיברים הבאים במתנות הכהונה. ולחיים, שזה חלק ממתנות כהונה, מה הקשר עם פנחס? כנגד תפילה, הרי לחיים זה חלק מהפה, מהפה יוצא תפילות, וכן הוא אומר, ויעמוד פנחס ויפלא. כיבה, כמשמעה. מה זאת אומרת כמשמעה? זה חלק מה, נגיד, התחתון של הבהמה, הפנים, התחתון של הבהמה, וכן הוא אומר, ואת האישה אל קובתה. קובתה זה כמו קיבה. הוא, וכפי שמסופר בגמרא, במסכת סנהדרין, שהוא דקר את קוזבי ואת זמרי, הכניס את הרומח שלו דווקא באותם איברים שבו הם עשו את המעשה זנות שלהם. וזה הכוונה לקיבה. וזה הכוונה של כמשמע, כפשוטו. כך הוא דקר אותם שם, ושם נכנס הרומח. וטענה מייתי למהכה. מה זה מייתי למה? הביא מה? ימין. מהמקור הבא. שוק הימין. אין לי אלא שוק הימין. דיברנו לפני כן יש לנו אגב פסוק שהוספנו בשוליים בויקרא פרק זין פסוק למד ב', נקרא ביחד מה שמופיע אצלנו בגמות המסומנות בשוליים, ואת שוק הימין תתנו תרומה לכהן מזבחי שלמיכם. אז אנחנו רואים מה עזכור המפורש שוק הימין, זה ברור שמדובר בשוק, זה חלק מהרגל האחורי, דיברנו, הזכרנו את זה מוקדם יותר במשנה. אז הוא מהרגל הימין. זרוע זה הזרוע מאיל נזיר, זרוע מוקדשים, אותו קורבן שלמים שנזיר מביא, מפרישים הזרוע מניין שגם הוא ימין. כאן אנחנו לא דורשים היי כמו שראינו שדרשנו היי ליאל בהקשר הזרוע של המתנות כהונה, אבל הזרוע של איל נזיר מניין, תמוד אמר תרומה, זה באותו פסוק אמרנו, ואת שוק הימים תתנו תרומה. זרוע חולין מניין, זה המתנות כהונה, זה לא קשור לקורבן, זה כל שחיטת חולין נותנים הזרוע מניין שמה של ימין, תמוד לומר תתנו, באותו פסוק, ואת שוק הימין תתנו, המילה תתנו באה לרבות או להתייחס לרמז לזרוע של מתנות כהונה. נמשיך כעת עם דיבור מתחיל מהמשנה, איזה הוא לחי? מן הפרק של לחי ועד פיקה של גרגרת. הנושא, ניחשתם נכון, כמה קלו בלחי שניתן לכהן. אז המשנה קבע גבולות, אמרנו מן החיבור של הלחי לראש, הפרק של לחי, ועד פיקה של גרגרת. ואנחנו קראנו את הרשי על המשנה, ושם הוא הזכיר עד שיפוי כובע. זה קרוב לסוף לקראת הראש, אני אומר סוף, כוונה למעלה לקראת הראש, של הקנה. עכשיו הגמרא עם קושיה, והתניא נוטלה ובית שחיטה עימה. זה משמע יותר שחותכים מהלחי, כשחותכים את הלחי מראש הבהמה, לוקחים, חותכים, כולל בית השחיטה. זה משמע, נגיד, יותר למטה מן הפיקה. הגמרא עונה, ואנחנו גם ממספרים את התשובות, זה נקרא אחד. כאן אתם יכולים לראות בין השורות בגמרות שלנו, השס עוזר. לא קשה. זה שמצד אחד המשנה אומרת עד הפיקה, וכאן אומר עד בית השחיטה, אינו קושה. הרבנן והרבי חנינה בן אנטיגנוס. יש מחלוקת, וראינו את זה בתחילת המסכת שלנו, גבולות העליונות של שחיטה, איפה לאורך הקנה, מה נקרא המקום העליון, הכי עליון, שעדיין נקרא בתוך תחום השחיטה, כשמדובר בשחיטת, חתיכת הקנה. אז אמרנו ששני המקורות שראינו עכשיו, עד הפיקה או עד בית השחיטה, זה בעצם שתי שיטות בתנאים בעניין מקום שחיטה. ורשי מפרט, ואנחנו נקרא ביחד רשי, שלוש שורות מסוף הפירוש, לעולם עד הפיקה ולוקשיה, ברייתא דקרי לאו בית שחיטה, רבי חנינא היא, דמכשיר שחיטה למעלה מבית הבליעה. זה מעלה אותך גבוה. והברייתא שמתייחס לזה כבית השחיטה, זה לפי רבי חנינא. ומעניתין דלא קרי לה בית שחיטה, זה כבר לא, זה גבוה מדי. אז רבנן היא, אז המשנה הוא אליבא דרבנן. אז מבחינתנו בעניין מתנות כהונה, שניהם מתייחסים לאותו מקום. אין נפקא מינה בעניין מתנות כהונה, אבל ההבדל בין הניסוח הוא קשור לשתי השיטות בעניין מקום שחיטה. אז אם אתה קורא הפיקה, אתה קורא לו בית השחיטה, זה מראה שאתה בדעתו של רבי חנינא בן אנטיגנוס, שכל כך גבוה עדיין קשה לשחיטה. במשנה שלא קרה רק עד הפיקה, אבל זה כבר מעבר למקום הראוי לשחיטה, זה לפי רבנן, כי הם מגדירים מקום השחיטה עד, אם אני זוכר נכון, עד טבעת הגדולה, אבל וזה זה יותר נמוך מהשיפוי כובע. אנחנו נמשיך בגמרא. רק אולי לפני שנמשיך, רק לשם שלמות, קראנו את הברייתא מוגרמת. אמרנו שיש כאן שתי שיטות בעניין מקום השחיטה, אז הברייתא מתארת את זה. מוגרמת פסולה, מוגרמת זה שחיטה מחוץ לאזור הקשר לשחיטה. העיד רבי חנינא בן אנטיגנוס מוגרמת שהיא כשרה, כי רבי חנינא בן אנטיגנוס מתייחס למה שהחכמים הגדירו כמוגרמת, כגבוה גבוה מדי. לא, זה לא גבוה מדי, זה שיטת רבי חנינא בן אנטיגנוס. איבא את אימא הא והא רבנן, ראינו משנתנו שאמרה עד הפיקה, זה ניתן לכהן. ראינו מקור שני שאמר נוטלה ובית שחיטה אימה, וחשבנו שעד בית השחיטה גם עובר לכהן. לא, ומי אימה של הביתה? אימה דבהמה, זה נשאר עם הבהמה, זה נשאר לבעלים, והלכי הוא ניטל עם הפיקה. אז אין כאן שום סתירה, כי שוב פעם המשנה שמה על הפיקה, נכון, עד שם חותכים ונותנים לכהן. מה שכתוב הוא בית השחיטה אימה, זה הכוונה נשאר עם הבהמה, נשאר אצל הבעלים, זה באמת נמוך יותר. ולפי האיבאית אימה, נכון ששני המקורות הם לאליבא דרבנן, אבל הקביעה באחד פיקה והשני בית השחיטה הם באמת מקומות שונים. זה הבדל בין התשובה השנייה לתשובה הראשונה. עד כאן שיעורנו להיום.